היי לכולם, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שלישי, פעמיים כי טוב, באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ.
אהלן.
היי. לפני שאנחנו מתחילים, יש לנו הודעה, הפעם למאזיננו בחיפה, חיפה והסביבה. בואו לפגוש אותנו. כן, ביום חמישי הבא, ה-14 לשביעי, בשעה 7:30, אנחנו נהיה באינטו ארמון, בשכונת הדר, בפרק מיוחד של האינטרסנטים, פודקאסט לייב שיעסוק בשוק הדיור והנדלן בחיפה. אנחנו נארח את עיתונאיות דה מרקר יעל דראל וגילי מליניצקי, וגם את בן ריפטין, יזם תרבות ומנהל אגף תרבות בעיריית חיפה.
אז מה נעשה שם? אנחנו ננסה לענות על שאלות כמו האם מאגרי יוקר המחיה מתל אביב יצילו את חיפה, האם רכישת דירה בקריות היא השקעה טובה יותר מאשר בחיפה, ואיך זה שלמרות הפוטנציאל הענק, חיפה היא עדיין עיר מאוד מבוגרת עם הגירה שלילית. אז כולכם מוזמנים, הכניסה חופשית, בהרשמה מראש, ואפילו מקבלים בירה ראשונה בחינם. איך מקבלים את כל הטוב הזה? פשוט חפשו בגוגל ובפייסבוק, האינטרסנטים, טירוף הנדלן, והרשמו.
יש לנו גם תוכנית היום, והיא מרתקת, אנחנו רוצים ומקווים להגיד כתמיד. הדס קליין, העוזרת האישית של אנשי העסקים ארנון מילצ'ין וג'יימס פאקר, האישה שסיפקה עבורם למשפחת נתניהו את הסיגרים ואת השמפניות, החלה הבוקר להעיד בבית המשפט במסגרת כתב האישום של ראש הממשלה לשעבר בגין מרמה והפרת אמונים בתיק המתנות. מה ששמענו עד כה הוא מאוד מביך עבור נתניהו, ובעיקר מראה שכל הצדדים לתן וכך הזה היו מודעים היטב שהם על חבל משפטי מאוד מאוד דק. חן מענית, כתב הארץ, היה הבוקר בבית המשפט והוא ידווח לנו מה הוא שמע שם.
לאחר כמה שנים של גאות גדולה, השפל בהייטק והסטארט-אפים כבר פה כמובן, אנחנו מדברים על זה לא מעט, ועכשיו הגיע הזמן לגלות באמת מי שחה עם חליפה ומי שחה בעירום. למשל, אחת הטענות של רבים ממנהלי חברות הטק הצעירות הייתה שהם לא מרוויחים כסף כי הם רוצים לגדול מהר. ולו רק רצו, היו יכולים גם להיות רווחיים. כלומר, הם עבדו על מה שנקרא אסטרטגיית צמיחה. אבל אם הנרטיב הזה נכון, מדוע הרוב המוחלט של חברות הטק הצעירות עדיין מפסידות? ולמה הם מפטרים עובדים עכשיו כדי לחסוך בעלויות? אנחנו נדבר על הנרטיבים הללו עם כתב ההייטק שלנו, עמרי זרחוביץ'.
נכון שאתם מתקשים למצוא מונית בתל אביב? בעיקר אם אתם מנסים להזמין אותה באמצעות האפליקציה של גט, מה שהיה פעם גט טקסי? אז מסתבר שגם בחברת המוניות האמריקאית הענקית אובר זיהו את המציאות הזו, ולאחר היעדרות של כמה שנים, אובר חוזרת לישראל, והיא תנסה לבנות כאן עסק מתחרה לזה של גט ושל ינגו. דניאל שמיל, כתב הרכב, יספר לנו על ההשקה המחודשת של אובר בישראל, וגם על שוק המכוניות המשומשות בישראל שסוף סוף מתחיל להתקרר, לאחר תקופה במכונית יד שנייה עלתה לעיתים לרגע יותר ממכונית חדשה מהניילונים. יאללה, מתחילים. שלום לכן מענית.
שלום, שלום.
כתב הארץ, ממש מחוץ לאולם בית המשפט שבו מתקיים משפטו של בנימין נתניהו בתיק 1000, תיק המתנות. ותשמע, אני קורא מה שאתה כותב ומסמס משם. זה נראה גם מביך מאוד לנתניהו ברמה האישית. ואתה יודע מה, גם מבחינה משפטית משמעותי, כי אני קורא בין השורות ואני לא משפטן, שיש שם הבנה וכוונה, והם מבינים שהם הולכים על חבל מאוד דק, אחרת למה להתייעץ עם עורכי דין?
כל מה שאתה אומר הוא נכון. קודם כל, המעמד אפילו לעיתונאי, אתה יודע, ואזרח בישראל, לשבת ולשמוע את העדות של הדס קליין, שבאמת מתארת, אנחנו את רוב הדברים מכירים מהחקירה שלה, אבל היא מתארת, באמת סיטואציות עבויות לגמרי, איך היא בימי שישי בערב ועוזבת את שולחן המשפחה והולכת עם שמפניות, עם ארגזי שמפניות, מביאה אותם לפי משפחת נתניהו אליהם וסיגרים וכל הדברים האלה. היא גם מדברת על דברים שחלקם לא ממש הכרנו, על דרישות נוספות לסוללות ושעונים וכל מיני דברים שבאמת נשמעים הזויים.
כשאתה מעשן את הסיגרים שאתה מקבל מהעבודה, הטובים, אתה טובל את הסיגר בליקר מתוק או בוויסקי?
אז זהו, שעד היום לא יצא לי לצבול את הסיגרים, אבל אני חושב שלאור העדות שאני שומע, אני אולי אנסה את זה.
תנסה.
אתה לא מעודכן.
אז זה בעיה. אבל כן, באמת היא מספרת על זה שראש הממשלה לשעבר נתניהו, הוא אהב לטבול את סיגרים שלו, אוהב לטבול בליקר מסוים.
קוונטום, כן, ליקר תפוזים.
כן, ונדרשו להביא את הליקר, זה ליקר תפוזים. לא יקר במיוחד דווקא. וכל הדברים האלה הם באמת, הייתי אומר, מאוד מאוד מביכים בלשון המעטה, וגם כן, גם משפטית.
באמת ברמה המשפטית, בעצם מה התביעה רוצה להוכיח פה? את החריגות של הדרישות, או את הידיעה שבאמת הם עושים דבר, לא יודע אם פלילי, אבל דבר לא, לא, לא חוקי או לא ראוי, כי יש שם ניסיונות הסתרה. אז בעצם מה הדבר שהתביעה הכי מנסה להשיג פה?
התביעה מנסה להראות שאכן הדבר הזה היה פלילי, ובעצם נתניהו שהיה בקשרים עם מילצ'ן, בזמן שהוא קיבל אורך שנים רבות, בעצם סיגרים ושמפניות וטובות הנאה בשווי עצום, בעצם עסק בענייניו של מילצ'ן. הדבר הזה מהווה, לפי הנטען, ניגוד עניינים חריף שמהווה הפרת אמונים, מרמה והפרת אמונים.
וכשהם נשאלים, האם זה אפילו מילצ'ן ככה, אתה יודע, מרים גבה, ולפי העדות של הדס קליין, תוהה אם זה בכלל חוקי להעביר כמות כזו של טובין, אז בעצם אומרת לו שרה נתניהו, לפחות לפי העדות, בדקנו את זה, וכל עוד אתם לא נותנים לנו דירה, אז הכל בסדר.
ואחת הטענות באמת של נתניהו היא שבזמנו הוא קיבל ייעוץ משפטי, זה היה מיעקב ויינרוט המנוח, שהדברים האלה מותרים, אבל אתה יודע, ייעוץ משפטי מעורך דין זה לא דבר שמהווה מחסום מפני הרשעה בעבירה פלילית, גם יכול עורך דין באופן תיאורטי להגיד לך שאתה יכול עכשיו ללכת ולגנוב מהסופר, זה לא עושה את זה חוקי, וההתבססות שלהם על הייעוץ המשפטי אחת מטענות ההגנה שלהם, הטענה המרכזית היא שהיו להם יחסי חברות מאוד קרובים עם מילצ'ן ופאקר, ובעצם המתנות לא ניתנו בקשר לתפקיד הציבורי של נתניהו, אלא זה הרקע חברי, זה אחת הטענות המרכזיות שלהם. כרגע אנחנו באמת ביום הראשון של העדות של הדס קליין, ואנחנו שומעים על היקף הדברים, שהיקף המתנות, וכשהיא באה ועומדת ואומרת את זה בבית המשפט, לעיני עיתונאים, זה באמת די מדהים לשמוע. בשלבים הבאים אנחנו נגיע גם לניגודי עניינים של נתניהו, וכמובן גם לחקירה נגדית.
בנוסף לזה שזה מביך ואולי מפליל משפטית במידה מסוימת, זה לא גם עלוב באיזושהי רמה? זאת אומרת, ללכת ולבקש ממיליארדר שגר בבית ינאי, שיביא עכשיו בקבוק שאתה יכול להיכנס לכל פיצוצייה, הוא יעלה 80 שקל, 90 שקל. אנחנו לא מדברים על שום דבר, שייסע עכשיו מהשפלה לירושלים להביא, איזה מין מסר זה מעביר על המצב הנפשי של המשפחה הזאת שהיא מרשה לעצמה ומרגישה שזה בסדר ונורמטיבי להרים טלפון לכל מיני אנשים ולהגיד להם שיביאו עכשיו בטריה לשעון, או בקבוק וויסקי או בקבוק קואנטרו?
התשובה היא בגוף השאלה, אתה יודע, זה מביך, הייתי אומר, understatement, זה הרבה יותר ממביך. צריך להגיד, הסכומים המצטברים הם הרבה יותר גבוהים מ-120 שקל בפיצוצייה. סופו של דבר זה הספקה שוטפת של סיגרים, יקרר, היא גם מספרת הדס וקליין למשל, היה איזה סיגרים מסוימים שנתניהו רצה ולא היה להשיג בארץ, אז כשהיא נסעה לקובה לטיור משפחתי, היא חיטטה את רגליה בכל קובה להשיג אותם ולא מצא אותם וכל מיני דברים כאלה. בסופו של דבר זה מצטבר להרבה כסף, שווי שווה ערך הרבה כסף. ובעיקר ההבנה הזאת, אתה נחשף לזה שבאמת, לפי הניתן, ראש הממשלה ורעייתו פשוט לא היו מוכנים להוציא כסף מהכיס.
ראיתי איזה שני דברים שנאמרו בעניין הזה, גם בעבר ממשפחת נתניהו, שרה נתניהו, טענה שגם הם הביאו מתנות, כי כך זה בין חברים, אז תספר לנו האם גם זה עלה. והדבר השני, נדמה לי ששר נתניהו אמרה שבכלל לא שותה אלכוהול לפני איזה חודש באחד הדיונים. אז איך זה מסתדר עם הכמויות של האלכוהול שזרמו לביתם?
על השאלה השנייה, אתה יודע, לפחות לפי מה שהעדה, דווקא עם עדה היום, לפי מה שניתן, היא שתה את האלכוהול ולפחות קיבלה את האלכוהול, ארגזי שמפניות, כל פעם שתי שישיות של שמפניות לאורך שנים רבות. לגבי המתנות, אז יש איזה משהו קטן שעולה בינתיים בעדות, ש שר נתניהו הביאה למילצ'ן או לילד של מילצ'ן איזה מתנה מהפירט האדום, חנות צעצועים, ואמרה לו, תדע לך שאתה מקבל את זה מראש הממשלה.
כן, חנות צעצועים די זולה, יש לציין.
יש מתנות מקובה ויש מתנות מהפירט האדום, כן, זה בסדר. בין חברים מביאים מתנות, כל אחד לפי יכולתו. מה צפוי לנו בהמשך היום ובימים הקרובים?
אז היום באמת הדס קליין ממשיכה להעיד בעדות ראשית. היא בעצם, רוב הדברים אנחנו מכירים מהחקירה שלה, אבל באמת שהיא באה ואומרת שזה בבית המשפט, זה נראה אחרת. היא ממשיכה להעיד על איך הדברים האלה קרו, איך העבירו את השמפניות והסיגרים, כמה העבירו, באיזה דרך שינו אותה, מה נתניהו, המעורבות של נתניהו ושל שרה נתניהו. בעצם התביעה מנסה להוכיח שנתניהו היה מודע לדברים.
כן, דבר שאני שם לב אליו מכל העדויות של הדס קליין, זה שדעתו של מילצ'ן ממש לא נוחה מהכמות הכסף שהוא צריך להוציא עבור הפינוקים האלה, ואז הם מנסים להשיג סיגרים זולים יותר, אלכוהול זול יותר, הוא מנסה לחלוק את שכרה של הדס קליין בינו ובין ג'יימס פאקר.
שיפילו מהפירט האדום,
לא,
מה הבעיה?
לא, אז זה העניין. אז כאילו השאלה היא, קודם כל אנחנו יודעים שמיליארדרים לא אוהבים להוציא כסף, אבל העובדה שהוא באמת כל הזמן מחפש פתרונות קצת יותר זולים, יש בה כדי להעיד על כך שהוא באמת הרגיש שמה, שנכפה עליו להביא לראש הממשלה, זה מעיד פה על איזה מערכת יחסים קצת, איך נקרא לזה?
זה שהדברים נכפו עליו, זה מה שהצביעה טוענת, וזה מה שהדף קליין, העוזרת האישית, הקרובה למילצ'ן, שהיא בעצם ביצעה את הדברים האלו, היא והנהג שלו, יונתן, בעצם זה שזה נכפה עליהם, זה דבר שהוא כל הזמן על השולחן. היא בעצם אומרת, מילצ'ן אמר לי שאין ברירה, אנחנו צריכים לעשות את זה, זה ראש ממשלת ישראל והוא צריך שקט, ואם לא, אז לא יהיה שקט במדינה, זה מאוד פשוט. זאת הייתה התחושה, זאת הייתה האווירה, שהם בעצם עושים את זה כדי לשמור על השקט גם שלהם האישי, בגלל לחץ מאוד מאוד כבד שהופעל עליהם, מצד שרה נתניהו, בעיקר, וגם בגלל הפן הלאומי והיחסים.
אני לא מבין את הפן הלאומי. אם מילצ'ן היה אומר, אתה לא מקבל יותר שמפניות, אני מוכן לקנות לך שישייה של קריסטל, ישראל הייתה יוצאת למלחמה שלא לא, לא היה נדרש לצאת אליה, בהחלטה של ראש הממשלה, אני, באמת אני מנסה להיכנס לראש של הציטוט הזה.
זה מה שהדס קליין אומרת. היא אומרת, לא מלחמה חלילה, אבל היא אומרת, בשביל שיהיה שקט במדינה, ארנון מילצ'ן אמר לי, כדי שיהיה שקט במדינה, אנחנו צריכים לשמור על השקט, אצל הזוג נתניהו, וזה אומר להמשיך לספק להם את מה שהם מבקשים, את מה שהם רוצים, את מה שהם דורשים.
אגב, מבחינת התביעה, יכול להיות שהדבר שהיא הייתה רוצה לשמוע, זה שלא שיהיה פה שקט במדינה, זו באמת טענה מופרכת, אלא שזה יהיה בכל זאת לקשור בין טובות ההנאה או התמורות שמילצ'ן קיבל מנתניהו. כלומר, גם הוא קיבל דברים, אותה ויזה מפורסמת, ודברים שהוא פעל למענו. זה מבחינת התביעה זיקה יותר טובה בין הדברים?
אנחנו רק אחרי 3 שעות בעצם של עדות של הדס קליין, שאני מזכיר לכם שתעיד פה שבועות רבים, עד אחרי הפגרה, גם אחרי הפגרה אני חושב שזה בספטמבר, ואנחנו לא יכולים ללמוד על כל מה שהיא תגיד וכל הדברים, אבל ברור שזה מחלוקת משמעותית שתהיה בין התביעה להגנה, אם הדברים האלו ניתנו בקשר להיותו של נתניהו ראש ממשלה, ובשביל לקבל איזושהי אולי תמורה, או ניתנו בקשר חברי בלבד.
לא, זה ברור שזה נדרש גם המתת וגם גם הלתת וגם הלקבל בשביל הקונסטרוקציה המשפטית, אין ספק לזה, אבל אנחנו כבר...
זה הפרת אמונים, תראה, זה מספיק...
לא, אני מבין, אבל אנחנו כבר מבינים שיש...
באיזשהו קיבל.
שיש אליבי או...
הוא לא היה צריך לתת, מספיק שהוא היה בניגוד עניינים חריף מאוד, באיזשהו קיבל את הדברים האלו והיה מודע לכך, וזה מספיק כדי שיהיה... כמובן, ממרמה והפרת אמונים.
אני מסכים איתך שברמה המשפטית זה אלה הדברים החשובים. ברמה הציבורית, אני לומד, ואני אומר את זה קצת בציניות, אבל לא לחלוטין, שהמיליארדר ארנון מילצ'ן, שעבד עם, אתה יודע, הוא עבד עם שרון, והוא עבד עם אולמרט, והוא עבד המון עם שמעון פרס, ורגיל להתקרב ולהיות במערכות יחסים עם ראשי ממשלות כבר 40 שנה, אם לא יותר, לא ממש בעיה לו מבחינה כלכלית לממן את הסיגרים והשמפניות, אולי המעדיף שזה יהיה פחות. כנראה גם לא מתרגש יותר מדי מהחשש לעבירה של שוחד דה פקטו, למרות שהיא הומתקה למרמה והפרת אמונים. מה שמעניין אותו זה להציל את המדינה.
לא, אבל שוב פעם, זה חלק מזה. זה מה שמילצ'ן אומר לדף קליין.
נוקיי.
יש פה את הדבר הזה, שהוא הדבר היותר, הם מתייחסים, אתה יודע, זה ראש ממשלה.
הטייקון מציל את המדינה, בסדר.
כן, אבל יש פה גם את הפן היומיומי, הקונקרטי, הפחד, אני אומר לך, ממש הפחד, זה ככה זה עולה, היא לא אומרת את זה, אתה יודע, במילים האלה, אבל מהעדות שלה, והיא באמת רק בתחילתה, עולה ממש פחד ממה יקרה אם לא נביא היום, ביום שישי בערב, כששרה נתניהו, בערב פסח, כששרה נתניהו, והדס קליין יושבת עם המשפחה שלה לארוחה, ומה יקרה אם היא לא תרוץ עכשיו, וזה ברמה הקונקרטית, ממש, אתה יודע, מין אימה או חשש מאוד גדול.
מותר לפרקליטות בשלב הזה להוסיף סעיף של סחיטה באיומים?
לא, זה לא יקרה.
רק עוד שאלה לסיום, חן, העניין של הכמות הוא חשוב? כלומר, אם זה 600 או 700 או 900, זה חלק מרכזי בקייס של התביעה, או שאין משמעות לכמות אלא למהות?
העניין של הכמות והשווי חשובים. משך הזמן הוא עשוי לשחק גם לטובת ההגנה. זאת אומרת, זה שזה קרה בעצם במשך המון שנים, שחלקם יש כבר גם חלה התיישנות, והדברים אפילו לא יעלו פה, אז נתניהו ינסה לטעון, עורכי דין יטענו שזה מראה שזה בכלל לא היה קשור לאותו ראש ממשלה, אלא זה מערכת יחסים חברית, והם ינסו להוכיח את הקו הזה. יש חשיבות לשמע, היקפים הם עצומים, וזה באמת מטורף לשמוע את זה. היקפים של המתנות האלה, במרכאות.
שלחו ראש ממשלה הקודם לכלא למספר שנים, בשביל מעטפיים פחות מזומנים.
נכון, והוא הורשע בשוחד.
בדיוק.
וגם בעבירות אחרות. אבל הוא הורשע בשוחד בהולילנד, אני מזכיר לך.
כן, כן.
צריך להדגיש, זה רק ההתחלה, תהיה חקירה נגדית. ואיך אגב, לרגע לפני שהדיון נגמר, לפני ההפסקה שיצאנו אליה, הדס קליין דיברה, כבר הייתה מאוד מאוד נרגשת, כמעט דמעה, ודיברה על דברים שנאמרו לה בעקבות החלטתה ללכת להעיד במשטרה, והיא אמרה, אני באתי ואני חושבת שההורים שלי היו גאים בי על האופן שבו אני החלטתי ללכת, לספר את האמת, להעיד, ואמרו לי אנשים שאם אני אעשה את זה, יעיפו אותי בבולה מהעבודה, והיא גם סיפרה על זה ששרה נתניהו אמרה בחקירה, עשתה להעלילה לאיזושהי עלילה, שהיא גנבה ממילצ'ן כסף, וכל מיני דברים כאלה, שגם עלו בסוף העדות לפני ההפקה, ועכשיו אנחנו חוזרים ל...
כן. צריך רק להזכיר שהיא עדיין עובדת אצל מילצ'ן, וגם עדיין עובדת עבור ג'יימס פאקר, נכון?
נכון.
כן.
הדמעות זולגות מאיתנו פה באולפן, אתה לא מבין, כן, יש פה כבר שלוליות על הרצפה, וסמי מודאג על כן, על המצב הנפשי של ספקית הסיגרים והשמפניה.
כן, כן, גש חזרה לדיון, אנחנו עוד נדבר איתך נראה לי בעניין הזה. תודה.
תודה רבה.
שלום לעומרי זרחוביץ'.
אהלן.
כתב ההייטק שלנו. תשמע, אחד הדברים ששמענו הרבה מאוד שנים מחברות טכנולוגיה, ודאי חברות צעירות, זה שהן מעדיפות כרגע לצמוח, ולא לא כל כך מעניין אותן להרוויח. זה לא הדבר החשוב. כרגע זה מה שנקרא למכור, להשיג לקוחות, ויום אחד, אתה יודע, אולי נרוויח.
וגם לשנות את העולם.
ולשנות את העולם, בדיוק. אז הנה הגיע הרגע שבעולם שלהם קצת השתנה, אחרי נפילות של עשרות אחוזים בשווי חברות ההייטק. ומה שאנחנו רואים זה שהן לא מרוויחות מיד, הן לא עוברות מיד למצבי רווח, למרות שהן מפטרות עובדים, מנסות לחסוך בעלויות ולאמץ איזה נרטיב חדש. איך חיים בשלום עם כל הנרטיבים האלה, והם מוכיחים שבאמת אפשר להרוויח בתחומים שלהם?
אני חושב שהנרטיב שלהם היה עוד יותר מובהק, והם טענו שזו בחירה שלהן שהן רוצות לצמוח מהר כרגע, ושהן לא רוצות להרוויח. אם אנחנו נרצה להרוויח, אנחנו נוכל לעשות את זה ממש מהר. כי אנחנו בעצם משקיעים הרבה בשיווק וצמיחה, ואם נוריד את הרגל מהגז אז אנחנו מסוגלים לעבור. ומה שאנחנו מגלים כרגע בתקופה האחרונה, שזה בעצם לא נכון, כי גם כי הרבה יותר מאתגר, אתה רואה איזה מאמצים הם עושים, גם מבחינת פיתורים וגם מבחינת ניסיונות להתייעל בתוך הארגונים, אבל אתה לא יכול להוריד את פעילות השיווק והצמיחה שלך או להפסיק לפתח את המוצר העתידי שלך בלי לפטר עובדים.
אתה יודע, אחד הדברים המעניינים והמתסכלים, אני מרגיש כמוך בעניין הזה, שבאמת במשך שנים אתה שומע מסטארט-אפים, גם צעירים מאוד שזה אולי סביר, אבל גם מחברות יותר בוגרות, שזה סבבה לגמרי שהן לא מרוויחות כסף, כי הן במגמה של צמיחה, ושאחרי זה כבר נהיו יותר ישרים, ואמרו, אנחנו מנסים להיות הגורילה של השוק, וזה יותר חשוב לנו לסלק מתחרים החוצה על ידי הפסדים, מאשר כרגע להראות לבורסה ולמשקיעים רווחים. העניין הוא שזה תמיד, תשמע, זה לא קל להרוויח כסף בחיים, וזה נשמע קצת כמו תירוץ. מטריד אותי שעכשיו הם יבואו ויגידו, כן, אבל כל העולם השתנה, הכל התרסק, יכולנו לעשות את זה, במקום שבאמת איכשהו, אתה יודע, נעשה איזשהו חשבון נפש על הנרטיב הזה.
אני חושב ששנייה נעצור צד, נלך צד אחד אחורה, הרי יש כל מיני סוגי רווחים, מי שמכיר שוק ההון, נכון, יש רווח גולמי ויש רווח תפעולי, ורווח גולמי זה בעצם האם המוצר שאני מייצר הוא בכלל מוצר רווחי, האם יש לו בר קיימה, נגיד אם אני משלם דולר כדי לקבל 80 סנט, אז אני לא, מכה אין קיום לעסק שלי. אבל צריך לזכור שאחרי שאתה יש קיום, סוג של קיום לעסק שלך, יש גם מלא הוצאות אחרות, יש הוצאות שיווק, ויש משרדים, ויש תפעול, ומההוצאות האלה הם מתעלמים, בעצם כדי להמשיך לצמוח, אתה חייב לשים הוצאות, אתה חייב להשקיע בשיווק. אז אני חושב שצריך לשים לב גם שמה שהם אומרים, ואיך הם מתארים לעצמם את העסק ואת היכולת שלהם להיות רווחית, היא בכלל במהות היא לא נכונה.
אגב, אחורים במהות זה לא נכון, זה בעולמות באמת מסורתיים רגילים. אבל כשאתה נמצא בתעשייה שקל לה מאוד לגייס כסף, אז בעצם אומרת, תשמע, אנחנו את המימון באמת של אותם הוצאות, והנהלה, וכלליות, ומבנים, וכולי, את זה אנחנו מממנים מגיוסי ההון, שאנחנו עושים כל פעם לפי גם שווי גבוה יותר. אז אנחנו לא מוטרדים, אנחנו יכולים לספר את שני הסיפורים גם יחד. גם את הסיפור של רווחיות גולמית ושל צמיחה, וגם אנחנו לא בבעיה מימונית, הרי אנחנו יודעים שחברה קורסת כשאין לה מקורות מימון, לא כשהיא מפסידה.
ופה פה נכנס החשבון נפש שאיתן מדבר עליו. כשאתה מסתכל על חברות, היינו בכנס הייטק שלנו לפני כמה שבועות, וניר צוק דיבר על הבמה, יכול להיות שכבר ציטטנו את הציטוט הזה פה, אבל הוא אמר שהם הגיעו לתזרים חיובי אחרי שהם גייסו 50 מיליון דולר. כלום. זה כלום במונחים של היום. ופאלו אלטו קמה ב-2006, קצת לפני המשבר הכלכלי, ותמיד אומרים שחברות שקמות בזמן המשבר, יש איזו קישה כזאת, הן יותר יעילות ויותר טובות. הסיבה היא שהן לא יכולות להסתמך על הגיוסי הון, כמו שסמי אמרת. נכון, הן לא יכולות להסתמך על איזה גיוסי הון עתידיים. אז החשבון נפש הזה, שעכשיו אפשר לפתור אותו ולהגיד, לא, זה לא אנחנו, זה השוק התרסק, בעצם צריך לעשות אותו למרות זאת.
אני מסכים איתך, כי בסוף אפשר להיכנס, ועשינו את זה במידה מסוימת, ומכאן באה הציניות שלנו, כי נכנסנו לחלק לא קטן מהחברות, ובדקנו בעצם מהן ההכנסות הללו, והרבה פעמים גילינו, למשל, שזה חברה של תוכנה, חברת סאס, שירות לשירות, והם בעצם אפילו לא קיבלו הזמנה חוזרת. זאת אומרת, הם טוענים שיש להם מנוי, אבל בסך הכל זה אולי מישהו שניסה את המערכת פעם אחת במחיר לא גבוה, ועוד אין להם הוכחה מוצקת שבאמת המוצר שלהם מבוקש. וכך הלאה וכך הלאה, הזכרת גם חברות שבעצם רכשו את הלקוחות שלהם על ידי השקעה עצומה בשיווק ובפרסום. הרבה פעמים העסק עצמו שאתה בוחן אותו לא הוכיח עדיין בצורה מספקת שהוא יוצר משהו לטווח ארוך מאוד.
צריך גם לזכור עוד נקודה, כשדיברתי עם אנשים על הטור שכתבתי ועל אני יכול להפוך את רווחים מתי שאני רוצה, אז כמה אנשים אמרו לי, זה נשמע כמו אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה, אלא אנשים שהם מכורים.
לקום מהשולחן, כן.
אז בסוף צריך לזכור שתעשיית הייטק היא מתגמלת, אמנם בימים אלה לא, אבל בגדול ביום יום היא מתגמלת על צמיחה מהירה. והמשקיעים בשנתיים האחרונות עוד יותר מאשר בעבר, דחפו את החברות להשקיע כמה שיותר בצמיחה, באיזה מין מחשבה שאל תדאגו מתישהו אתם תהיו רווחיים. אז כשככה מתגמלים אותך, וזה השווי שנותנים לך, ועל בסיס זה אתה יכול למכור את המניות שלך, על בסיס זה אתה יכול אולי לשמור על נתח יותר גדול בחברה כדי להתעשר יותר בעתיד, אז אין שום סיכוי שתפסיק.
כן, תגיד, עמרי, התחום הזה באמת של ההייטק, יש בו הרבה מאוד טרנדים, ואני תוהה, בעיקר בימים אלה, בשבועות האחרונים, כשאנחנו מפרסמים הרבה מאוד אייטמים על פיתורי עובדים בחברה אחת, בחברה שנייה וכולי, עד כמה העניין הזה גם הוא לכשעצמו טרנד. כלומר, חברה לא באמת חייבת לפטר, יש לה עוד הרבה מאוד כסף בקופה, אבל היא מרגישה שהסנטימנט כרגע הוא פועל לטובת חברות שכאילו מסתכלות ומתבוננות ורוצות לייעל ורוצות לחסוך, וזה עובד לטובתם, אז הן מפטרות רק בגלל הטרנד.
קודם כל, זו תגובה מאוד חשובה. זה בהחלט טרנד, פניית טרנד. קודם כל, המשקיעים דוחפים לזה. למה? כי נוח להם, כי הם יכולים. המשקיעים הם בעצמם, הרבה מהם נעים בטרנדים, אפשר להגיד הם כמו עדר, והם הרבה פעמים מדקלמים את אותם דברים, והם דוחפים את, הם מלחיצים את החברות. אגב, יכול להיות שמאינטרסים שלהם, כי זה הופך את ההשקעות ליותר אטרקטיביות, ההשקעות העתידיות, אמנם יכול לפגוע בשווי של ההשקעות הקיימות, אבל הם יוכלו עכשיו להשקיע או לקבל החזקות בשווי נמוך יותר.
תשמע, הם חייבים את זה, אחרי שהם כבר יודעים שהבציר הקודם, בוא נקרא לו בציר 2021, הולך להיות בציר בעייתי מאוד במונחים של להראות רווחיות גבוהה בעוד 5 ו-7 שנים. שקנית בסי והכל ירד ב-50, 60 ו-70 אחוזים, זה קצת מתחיל להריח כמו בציר אתה יודע, צריך לזרוק אותו יום אחד, הוא גמור.
כן, זה נשמע אגב גם ניסיון להראות שיש להם את כל הרפרטואר. אנחנו יודעים לגייס, אנחנו יודעים להשיג עוד עובדים, אנחנו יודעים לתגמל עובדים, אנחנו יודעים גם לפטר עובדים כשאנחנו מרגישים שהסנטימנט משתנה.
ואני בטוח שגם יש חברות שמנצלות את זה, כי לפטר, בוא ניקח אחורה חצי שנה או שנה, כשכולם מגייסים וכולם צומחים, ואפילו מבחינת האגו, ואז אתה צריך להראות גידול במספר העובדים. אם עכשיו חברה, גם חברה שצומחת במספר העובדים, אבל תחליט עכשיו שהיא פטרת 30 עובדים, מה, יהיו על זה כותרות בעיתונים, זאת אומרת, תקשורתית לא יכולת לעשות את זה. זה היה מראה על בעיות, זה היה מראה, אז עכשיו יכול להיות שחברות, אני די בטוח בזה, מנצלות את המצב כדי להתייעל איפה שאפשר, כי עכשיו זה כבר לא כזה נורא לעשות את זה.
עמרי זרחוביץ', תודה רבה.
תודה רבה.
שלום לדניאל שמיל.
שלום איתן, שלום סמי.
אהלן.
כתב הרכב שלנו, אתה יודע, כשאני נוחת בשדה התעופה בארצות הברית, אז אני פותח גם את האפליקציה של אובר, וגם את האפליקציה של ליפט, מחפש מי יגיע ומי הכי זול בשביל לקחת אותי העירה, ובוחר אותו. באירופה פחות ליפט, אבל אובר תמיד. פה בישראל, אתה יכול לנחות בשדה התעופה, ולהתחיל לחפש פה את גט, אם תקבל מונית, לא בטוח בכלל, אם זה יהיה, זה יהיה הרבה, אחרי הרבה זמן, ינתקו לך 3 פעמים בדרך, וזה יהיה מאוד, מאוד יקר. העסק פה ממש מקרטע כרגע. ינגו לפעמים מפתיע לטובה, לפעמים לא קיים. עכשיו אנחנו שומעים ממך שאובר, שניסתה לפעול פה בעבר, עם המודל האמריקאי, לשכנע את הרגולציה שכל אחד יוכל להיות נהג, אבל מעולם הם לא קיבלו את האישור הזה מישראל קאץ, שר התחבורה דאז, רוצה לחזור מחדש ולעשות השקה חדשה שלה בישראל. ספר לנו.
כן, הם רוצים לחזור אחרת ולפתור בעיה אחרת. אם בסיבוב הקודם באמת היה מעט מאוד מוניות ששרתו בעיקר תיירים, ועיקר הפעילות הייתה לובינג וניסיון להכניס לארץ את אובר איקס, כלומר שאני אוכל לנסוע במכונית פרטית של מישהו אחר כמו באירופה או בארצות הברית, עכשיו הם במוצר מתמקדים רק במוניות, ובעצם הבשורה היא שבכלל יהיה. כלומר, כמו שאתה מספר על גט שהנהגים, רבים הנהגים שלה לקחו, לוקחים פחות נסיעות ולא ממהרים, יש ניתוקים מהאפליקציה, אז אולי אובר קצת תגדיל את ההיצע של המוניות, ואולי יותר קל למצוא מונית, לא איזה חוויה, לא איזה שינוי באמת טקטוני בתחבורה בישראל.
אבל אתה יודע, אני זוכר שבמשך התקופה של ישראל קאץ כשר התחבורה, הוא לא רצה לתת לאובר להיכנס לישראל במלוא מובן המילה, במלוא מובן השירות של אובר, שכל מכונית יכולה בעצם לעשות את השירות הזה. והייתה באמת טענה שהוא קצת, אתה יודע, חושש בגלל הלחץ של לובי, של נהגי המוניות וכו', אבל מאז התחלפו, הייתה מירי רגב, היה בן סמוטריץ' ועכשיו יש את מירב מיכאלי, ואף אחד מהם לא מצא את האומץ, את העוז, את הרצון, בכל זאת לתת לאובר לפעול כמו שהיא פועלת בארצות הברית באותה מתכונת?
לא, אף אחד מהם לא עושה את זה, יש איזה שתי סיבות, אחת היא כמובן הלחץ הפנימי של באמת קבוצות אינטרס כמו נהג אמוניות, אבל צריך להגיד שלאובר יש גם השפעה שלילית על התנועה, אובר גורמת ליותר פקקים, ואובר איקס, כן, ברגע שאתה מוסיף עוד מכוניות פרטיות של אנשים שמסתובבים ונוסעים ומחפשים כל מיני נסיעות קצרות, זה יכול רק להחמיר את אומצי התנועה ולפגוע באמצעי התחבורה.
זה ודאי, זה ידוע, זה מוכח שהם מגבירים את אומצי התנועה?
כן, כן, זה ממש מחקרים שממש בכל רחבי העולם ונתונים ברחבי העולם, זה משהו ש... בכל המקרים שאני ראיתי זה ממש...
לא, אבל יכול להיות שזה קורה במקומות שבהם באמת השירות הזה הוא זמין מאוד וזול מאוד. אני לא יודע אם בישראל הוא יכול להיות מאוד זמין ומאוד זול, משום שבישראל, מה לעשות, אין תחבורה ציבורית טובה. אני זוכר שהייתי לא מזמן, מתי הייתי? לפני 3 שנים, בוושינגטון, ובכל פעם שבחנתי את האלטרנטיבות של תחבורה ציבורית או של אובר, אובר היה פשוט הרבה יותר זול והרבה יותר זמין, אז ברור שזה יגביר את כמות המכוניות על הכבישים. אבל אצלנו אין לנו את הפתרונות האלטרנטיביים האלה, אז יכול להיות שפה זה דווקא כן יכול להיות פתרון?
אני חושב שאובר יכול להיות, אובר איקס, יכול להיות פתרון מאוד טוב כתחבורה משלימה, למשל לתחנות רכבת או למרחקים קצרים בתוך העיר, ואולי מעניין, אני חושב שאם היינו מסתכלים על דברים עניינית, ולא רק מתוך מנסים להבין מי יתנגד, כן, כפוליטיקאים, מי הולך להתנגד לתוכנית שלי, אז היה אפשר לעשות פיילוט בארץ. חבל שלפחות לא נעשה פיילוט ולא התקבלו נתונים, מצד שני, תראה את הפיילוט של בבל, כן, שכבר מתרחש קרוב לשנתיים או יותר משנתיים בתל אביב, ואנחנו עדיין לא רואים נתונים מסודרים על מה קורה שם.
כן, אנחנו גם לא רואים נתונים, אנחנו עדיין גם לא רואים את המכוניות האוטונומיות, לא של מובילאיי ולא של אף אחד אחר שכבר הופתחו לנו השנה. הדבר החלופי לאובר זה המכונית הפרטית שלך, ואחת התופעות המוזרות מאוד של השנה וחצי האחרונות זה שמצאנו שבשוק המכוניות המשומשות, לפחות מכוניות נקרא לזה יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך וחדשות יחסית, עולות בשוק המשומש לעתים אפילו יותר מאשר מכונית חדשה מהניילונים אצל היבואן. זו תופעה שראינו למשל בטסלה. זה עדיין קיים הדבר המוזר הזה?
כן, זה עדיין קיים, מאוד תלוי באמת באיזה סגמנט, באיזה קבוצה חשמליות עדיין נמכרות במחירים יותר גבוהים משל היבואנים, כי הן זמינות, זה מכונית משומשת, אגב לאו דווקא טסלה, גם MG וג'ילי ואחרות, זמינות כאן ועכשיו, ואם אתה רוצה לעבור למכונית חשמלית, יש כאלה שמוכנים ממש לשלם מחיר של מכונית חדשה אפילו קצת יותר, וגם בג'יפים גדולים, מיניוונים למיניהם, אנחנו רואים מחירים גבוהים, בשאר השוק יש ירידת ערך, אבל היא הרבה יותר קטנה ממה שהכרנו בעבר.
יפה, וזה מן הסתם ימשך ככה, כל עוד יהיה באמת פער הספקה של חצי שנה לפעמים למכונית, אז מי שרוצה ככה, אתה יודע, סיפוק מיידי, שישלם.
נכון, אבל היום פרסמנו בדה מרקר שיש כבר איזושהי רגיעה מסוימת בשוק. קוראים לנו אנשים שמוכרים מכוניות משומשות, שכבר הביקוש הוא לא גדול כמו שהיה. כי יש כאלה שאין להם ברירה וחייבים עכשיו להחליף מכונית, אבל מי שיכול לחכות, מחכה. ואנשים לא מוכנים לשלם באמת עשרות אלפי שקלים מעל המחיר שהם משלמים בעבר על מוצר, על מכונית משומשת, בסופו של דבר.
עוד סימן של ההאטה כנראה, ושל הריבית, ושל כל מה שקשור לרכישה של כל דבר. דניאל שמיל, תודה רבה לך.
תודה לכם.
אז עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה לך גם.
ותודה רבה לאמיר פקטור ודן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.
שלום, שלום.